וכל בית ישראל יבכו את השריפה ששרף השם. היום בית המקדש נשרף. חז"ל גילו לנו שכל דור שלא נבנה בימיו. יש לשון בירושלמי שאומרת, כל דור שלא נבנה בימיו כאילו החריבו. שכל אחד מאיתנו צריך להרגיש אילו המעשים שלא החריבו את בית המקדש. לא הלך אחד מישראל, תנסו לדמיין אדם שלא הלך אחד מישראל, שלא יעלם אף פעם אחד שדרס ילד קטן. הוא בא לנחם את המשפחה שיושבת שבעה. מגיע למשפחה, הוא הרוצח, הוא הגורם. הורי אנשים באים לנחם, אומרים שתי מילים, מקום ינחם אתכם, תוך שער אבלי ציון בירושלים, והולכים. אז גם הוא חושב שיכול להיפטר בכך. הוא בא לכמה דקות, קשה לו להביט בעיני ההורים, של ידי המעשים שלו, אפילו בשוגג, גרם להם שיחרב להם הבית. אז גם הוא חושב שיכול להיפטר בכמה מילים, שגם הוא יכול להיפטר בכמה דקות, ולהגיד להם המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושלים. איך שהוא קם ללכת, מישהו ניגש אליו, אמר לו, חצוף, אתה גרמת לזה שנחרב להם הבית, איך אתה מעז לקום וללכת, איך אתה משווה את עצמך לאחרים. כמובן שאני לא ראוי לדבר לא על חורבן בית מקדש ולא על שום דבר, אני מדבר את הדברים לעצמי. כל אחד צריך להרגיש שהוא הגורם בגלל המעשים שלו נחרב בית המקדש. מבקש בורא עולם יום אחד בשנה, יום אחד בשנה, תראה לי שאכפת לך, תבוא כביכול לנחם אותי ביום האבל שלי. אז אף אחד מכאן לא יכול להיפטר מרק ככה לשבת צעת על הרצפה, או לא לאכול ולא להתקלח, אלא חי ייתן לליבו. מה אני צריך לשפר? במלחמת ששת הימים חיילי צה"ל וראשם צנחנים הגיעו לכותל. סוף כל סוף הכותל בידינו, אנשים שם התרגשו, והיה שם חייל דתי שפרט בבכי, אבא לך! חזרנו אחרי כל כך הרבה שנים. היה לידו חייל אחר שכלפי חוץ לא נראה בכלל אדם דתי, וגם הוא פרץ בבכי. ניגשו אליו חברים, אמרו לו, מה אתה בוכה? מילא האדם הדתי בוכה, יודע שהיה פה מקום של השראת שכינה, היה פה מקום של בית מקדש, אבל מה אתה בוכה? בשבילך זה סתם קיר אבנים. אמר החייל הלא דתי, אתה יודע למה אני בוכה? אני בוכה על זה שאני לא בוכה, אני בוכה על זה שאני לא מרגיש שום קשר, שאני לא מבין בכלל על מה יש לבכות על זה, ואני בוכה. וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב על זה, לבכות בראש ובראשונה על זה שאנחנו לא מבינים על מה יש לבכות, על מה יש לבכות. אבל ששאלו פעם את מהר"ן ראש הישיבה הרב שטיינמן, באמת איך אפשר לקרב את הדברים אל הלב, סיפר גמרא שבשכנותו של רבן גמליאל הייתה אישה אלמנה, הייתה אישה אלמנה שהיה לה בן יחיד. לא רק שלא היה לה בעל, אלא היה לה רק בן אחד, ואף הוא נפטר. בלילה היא הייתה יושבת ובוכה. אומרים חז"ל, כאשר שמע אותה רבן גמליאל, כאשר שמע אותה רבן גמליאל, שומע את קולה היה נזכר בחורבן בית המקדש, והיה בוכה, 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 עד שנשרו ויסי עיניו. שואל רב חיים זיישיק זכר צדיק לקדוש לברכה, יש פה שתי שאלות לשאול רבן גמליאל, שומע אישה בוכה על הבן שלה, במקום שיזדהה איתה ויבכה על חורבנה האישי שלה, הבן היחיד שהיה על הנפטר, נו שיבכה איתה. הוא נזכר בחורבן בית מקדש ומתחיל לבכות עליו. מה זה קשור בכלל? רבן גמליאל צריך משהו חיצוני לעורר אותו, הוא צריך לשמוע את זה כל בכי של אלמנה כדי להרגיש קצת את האבל של החורבן. אלא מסביר רב חיים זיישיק זכר צדיק קדוש לברכה, שרבן גמליאל ידע שכל הצרות שבדור, כל הצבל שנגרם לאנשים, כל הצער שכל אחד מאיתנו חווה, מי לא הלך כאן ישראל בבעיות בריאות, מי לא הלך כאן ישראל כל מיני בעיות, אם זה במשפחה, אם זה עם עצמו, כל הצרות נובעות מסיבה אחת, ידע רבן גמליאל, בגלל שאין לנו בית מקדש. שאם היה בית מקדש והיו קורבנות שמחפרים והיה בורא עולם איתנו קרוב, אז לא היו את כל הצער הזה, בפרט לא בבניין בית המקדש השלישי שמובטח שבילה מוות לנצח, ולא יותר צרות ולא יותר כאבים. לא עליו עם ישראל, כמה אנשים סובלים, כמה יתומים ואלמנות, לשמוע ילד קטן בן חמש אומר קדיש, יתגדל ויתקדש מאיר רבה. אתה שומע את זה מכל אדם מבוגר אז מילא, אבל אתה שומע את זה מכל שני ילד. כשאתה הולך לבתי חולים אתה רואה כל כך הרבה אנשים סופלים, אם זה מהמחלה הנוראית, אתה רואה אדם שיד לפני יומם התפלל איתך בבית כנסת והבנת למה הוא לא מגיע להתפלל, ופתאום אתה רואה אותו אחרי חודש בלי זקן, כי נשאר לו הזקן וטיפולים. אתה רואה אותו כחוש, אתה רואה אותו שבור, אתה רואה אותו רצוץ. כל כך הרבה תאונות דרכים לא הלך עם ישראל. אמר רבן גמליאל, כל הצרות כולם נובעות מחוסר בבית מקדש. לכן הוא בכה על השורש, על הסיבה, על הסיבה. לכן ביום תשעה באב כל אחד מאיתנו צריך להרגיש קודם כל הרגשה כאילו זו מתחיל מהקל אל הכבד. לא יודע מה, בחור רצה להתקבל לישיבה, כל כך ציפה, כל כך רצה, כל כך התכונן, ולא קיבלו אותו. בחורה רצה להתקבל איזשהו סמינר, כל החברות שלה התקבלו, והיא מתחננת, בבקשה אני רוצה גם כן להתקבל. הם מוסרים לה הודעה, נשארת בחוץ. איזו הרגשה של בושה, איזו הרגשה של נזיפה. יותר למעלה מכך, כל אחד זה הלך לבדיקות, סיפה שהבדיקות יצאו טוב, ופתאום לרבכם מודים לו, מודים לו לרבכם ישראל, הוא קיבל מחלה נוראית, איזו הרגשה נוראית. אותו דבר, מה הדבר הגרוע ביותר, תחשבו ילד שאבא שלו, אמא שלו, זרקו אותו מן הבית, לך מפה, זה הרגשה, דורי הסתובב ברחובות, כנזוף, שבור, לא רצוי, לא אהוב, זוהי הרגשה בתשעה באב צריכה להיות. רצינו שימנה בית מקדש השנה, רצינו שתבוא הגאולה, והנה יום המבחן הגיע תשעה באב. וכל בית ישראל ימכרו את השריפה שזרח השם. צריכים להרגיש מבוזים, צריכים להרגיש דחויים, צריכים להרגיש מסכנים. זוהי ההרגשה שצריכה להיות. לכן קוראים את מגילת איכה ומתחילים איכה ישבה בדד. להרגיש שאתה בודד, שאין רב אחד בעולם, וכל אבל הבלים וכל שקר אחד גדול, אפילו אבא שלך זרק אותך מן הבית. זוהי ההרגשה שצריכה להיות בתשעה באב. לך המילה הראשונה איכה מופיעה בספר בראשית, כאשר בורא עולם שואל את אדם הראשון, אייכה? איפה אתה? איפה אתה? פירוש הדבר לא שהוא צריך אלוקים צריך איזשהו סימנים איפה למצוא את הבן אדם. לא נפל מישראל, כולנו צריכים להתחזק בזה. איזה פחד זה. הייתי שבע מסתרים ואנחנו ראינו קדוש ברוך הוא יודע מה אתה עושה כל רגע, כל שנייה. מה אתה חושב? מה אתה חושב? שענף שחיים מביא בפרק א', כולם מכירים שמה שטיטוס החריב את בית המקדש הגשמי, הוא רק החריב עצים באבנים. אבל יהודי עם ראש קדוש, עם מחשבה טהורה, אם הוא חושב מחשבות לא טובות, שחזר גילונו שהוא רואה עבירה קשים מן העבירה, הוא לא מודע לכך במה שהוא עושה בתחומרת הדבר. אני לא אסביר עם חיים ובלוז'ין, זה יותר גרוע מטיטוס שיחריב את המקדש הגשמי, הפיזי. כי המחשבה שלך מגיעה את גובי מרומים, יקירי, תבין, אל תזלזל בעצמך, תבין, אתה בן של בורא עולם. אייכה שאלה את הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, והשאלה הזאת היא צריכה להישמע בחלל האוויר. אייכה, איפה אתה? מה קורה לך? מה קורה לך? למה אתה לא מתחנן לבורא עולם שיחזיר אותך, יחזיר אותך חזרה הביתה? זה הרעיון, כי צריך לדעת שאבא לא אוהב אותנו, אין לנו מושג עד כמה. הרי אדם שרואה אבא שמחבק את הבן שלו, ודאי שהוא יודע שהוא אוהב אותו, מעשיו ניכרים. אבל מה יקרה אם נראה אבא שמחזיק את הבן שלו על מנת שמישהו אחר יכה אותו או יכאיב לו? אנחנו נחשוב מן הצד שאבא כנראה שונא אותו, הוא משתף פעולה עם אותו בן אדם שמכאיב לבן. למה אבא מחזיק אותו? שישחרר אותו, שיברח. אבל אנחנו צריכים לדעת ששתי הבחינות נכונות לגבי אבא. הקדוש ברוך הוא א', כאשר נחרב בית המקדש בבית קודש הקודשים, ישנם שני קרובים, פנים של תינוקות. כאשר עם ישראל עושה רצון בורא עולם, הם מחובקים אחד עם השני. וחס ושלום, כאשר עם ישראל עושה נגד רצון בורא עולם, אז הם מסתובבים כגב. אבל בזמן חורבן בית המקדש, בזמן שהכל עולה באש, הגויים מחשימה וזכרם יוצאים עם הקרובים החוצה ומראים לכל העולם כולו שהקרובים נעורים זה בזה, הקרובים מחבקים זה את זה. לכאורה זה לא הגיוני, בורא עולם מכה בנו עכשיו מיליוני הרוגים, מיליוני הרוגים. בכל זאת צריך לדעת שזה מאהבת הקדוש ברוך הוא אלינו, ולכן צריך לדעת שהיום הזה הוא יום גדול, הוא יום עצום, כי רגע הפרידה הוא הרגע העוצמתי ביותר. שמישהו טס לחול, נמצא בשדה התעופה, הולך לטוס להרבה בזמן, המשפחה מחבקת אותו ומוכה איתו, אל תלך. אבל הרגע הזה רגע מצד אחד כואב, מצד שני רגע של קרבה אדירה שהיא לא יודע אם אפשר להשיג אותה בדרך אחרת. לכן קרה עליי מועד, מיום תשעה באב זה יום של מועד, לא אומרים בו תחנון, שנבין את העוצמה של היום, בדרך כלל היום הולך ומתעצם, הולך ומתעצם, כמו ביום כיפור. התפילה הראשונה היא עוצמתית, אבל עולים ועולים ועולים עד שמגיעים לתפילה הכי עוצמתית, זו נעילה. שבת הוא יום קדוש ונורא, אבל עולים ועולים עד שמגיעים למנחה של שבת, המנחה הגבוהה ביותר, רצון הרצונות. ומשהו פה קורה בתשעה באב, הפוך לכאורה. בתשעה באב מתחילים בבכי נורא, אבא! של ריחוק. ובבוקר ממשיכים, מה פתאום מגיע מנחה, לכאורה אמור להיות האבל הגדול ביותר. פתאום משהו משתנה, מתיישבים חזרה על הכיסאות, יש כאלה נוהג לשטוף את הבית, כל מיני, מה קרה? מה קרה? זה אמור להיות השיא, נכון, השיא של יהודי זה לא להישאר באבל חס ושלום, אבל רק, אני אומר את זה עצמי שנתחזק, רק מי שיזכה להתאבל, זוכה ורואה בבניינה. לכן אנחנו צריכים בכל הלב להראות לקדוש ברוך שהדבר הוא חשוב לנו. אנחנו מבינים את החומרה של הדבר. ולצרנו הרב, קרה לנו מקרה פעם שהיינו באיזה מושב, אחד הבנים שלי הקטנים, התינוק, רץ ופתח את המצר. מיד הלכנו לקרוא לאיש חובש הצולה, הוא מגיע ואומר אני חייב להדביק לו, וזה מאוד ישרוף. אבא אומר לי, תפוס את הילד שלך שלא יזוז, אני הולך להכאיב לו, אבל אין ברירה, זה לטובתו, תחזיק אותו חזק. אם אדם היה מגיע מבחוץ ומסתכל על זה, יכול שהוא היה חושב מה אבא זה עושה לבן שלו, למה הוא מחזיק אותו ככה, מה הוא עשה לו הילד. אבל מי שמתבונן הייתם מבין שזו היה תרופה היחידה, ואם היה דרך אחרת בורא עולם היה עושה. רחוב יהודה הלוי בבני ברק 8 היה יהודי שהיה פעם חייל דרגה מאוד גבוהה במלחמה, נפצע ששותק בכל הגוף, השתתק בכל הגוף, אבל חזר בתשובה. לימים עברו לגור בבני ברק, בתחיל לא גרו שם. אשתו שאלה אותו, בעלי היקר, אני מבינה, בורא עולם עשה אותך נכה כדי שנחזור בתשובה, כי ייתכן שאם זה לא היה קורה היינו ממשיכים בחיינו. לצערנו הרב, אדם לפעמים לא רואה עד שלא נהיה לו שחור. אבל למה בורא עולם עשה אותך משותק? למה בורא עולם לא הסתפק בלקחת לך רגל או יד? מה, זה לא היה מספיק? אמר לה, הבעל, אשתי יקרה, תביני, אם בורא עולם היה יודע שמספיק רגל אחת, אז זה מה שהוא היה לוקח. בורא עולם רע שלצערי הרב, עד שאני לא יהיה לי באמת שחור, אני לא אבקח את העיניים, אני לא אבקח את העיניים, ולכן זה מה שנקצב לי, ורק בגלל זה אני עכשיו נראה איך שאני נראה. תודות לזה. לכן אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לפשפש במה עשה, לראות מה אפשר לעשות. יצא לי לראות השנה מהר"ל, שמהר"ל מביא יסוד מאוד מאוד חשוב. הוא מביא שהחמישה הדברים שהראו בי"ז בתמוז הם בגדר התחלות למה שקרה אחרי זה, חמישה דברים בתשעה באב. זה כנגד יד ימין הוא אומר, וזה כנגד יד שמאל. ואם רוצים לעצור את החורבן, כל אחד צריך להתבונן בחמישה הדברים שהראו, לפשפש במעשה ולנקות את עצמו שהדברים לא יחזרו, לא יחזרו. כי התשעה באב זה רק התוצאה, עכשיו אתה בוכה. אבל הרי כמו שאמר ירמיה הנביא, על נערות בבית שם ישבנו גם בכינו. שואל המדרש, מה זה על נערות בבית שם ישבנו גם בכינו? היה מספיק לומר על נערות בבית ישבנו ובכינו. מה זה על נערות בבן שם? ישבנו גם בכינו. ולמדרש שני פירושים. פירוש אחד, שבבלי מחשימה וזכרה כשם גילו את עם ישראל, לא נתנו להם לנוח, ובלכו מישראל עד בבל בלי לעצור לשבת רגע אחד. ולכן על נערות בבן רק שם ישבנו גם בכינו. אבל מביאים חז"ל יסוד אחר, שירמיה הנביא הגזורה את החורבן, ראה את האש, ראה את האשן, רואה את הטור הארוך של כל עם ישראל שיוצאים לגלות. הוא הלך אחריהם, ובשלב הזה מתלבט אם להמשיך איתם לכיוון בבל או לחזור חזרה להיות עם שארית הפלטה בישראל. הוא התלבט ואז הוא מחליט לחזור חזרה, ועם ישראל פורץ בבכי, לא! ירמיה תישאר איתנו, תשאיר אותנו לבד, לא! אומר להם ירמיה הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אם בכיתם בכייה אחת בירושלים לא הייתם גולים. אם הייתם בוכים ככה בכייה אחת בירושלים לא הייתם גולים. עכשיו אתם נזכרים לבכות. לצערנו הרב אדם נזכר לבכות אחרי שגורים לו צרות. ברור שחד ושלום, אנחנו נזכר שיש מחלות, פתאום אתה רואה אנשים בוכים, רצים הרב מה לעשות. כשרואים ילדים יורדים מהדרך, ההורים רצים הרב מה לעשות. כשאדם לא בועד פרנסה, הוא רץ הרב מה לעשות. אם חיתם בחייה אחת לפני כן, יכול להיות שזה הנחסך. לכן העבודה שלנו, כל אחד מאיתנו, ואני אומר את זה, זה מפחיד להבין את זה, אבל אני, בוא נלמד זכות, כמעט כל משפחה בעולם, עוד בישראל, צריכה, כל משפחה צריכה איזו ישועה. כמעט כל משפחה צריכה איזו ישועה. אתם לא יכולים להאמין איזה סיפורים יש. כמעט אין משפחה בארץ, בעולם, שלא צריכה איזו ישועה. זה ברפואה, זה בפרנסה, זה עם הילדים, זה עם שידוכים, זה אין לו ילדים, זה יש לו ילדים חולים, זה ילדים ילדים מהדרך, זה וואו! אין משפחה שלא צריכה ישועה, שכל אחד מאיתנו יבכה. אומר האמרי פנחס, בתשעה באב שאתה יושב על הריבה, תדע לך, זה עת רצון. זה עת רצון, כי תפילה להניק יהיה הטוב. עכשיו אתה מרגיש מוזנח, זרוק, יש לך עת רצון להתפלל, אבל אל תתפלל עכשיו על פרנסה, זה לא הזמן, חמוד שלי. תתפלל על גלות השכינה. כמו שרבי, כמו שרבן גמליאל הבין שהכל הצרות זה בגלל חורבן הבית, אז זה להתפלל על זה, לבכות על זה קצת, שנזכה חזרה, שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו חזרה ויבחור לנו כל החטאים, כל השטויות. ולכן זו עבודה שלנו, שכל אחד צריך לדעת לפשפש במעשיו, לראות מה אני יכול לעשות. אז חמישה דברים שאירעו בתשעה באב הם תוצאה: חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ביתר, נחשה העיר, לא נכנסו לארץ, אין להם תוצאות של חמישה דברים. תקשיב טוב עכשיו, אם נתקן את החמישה דברים הללו נבין, כי ככה רבי יעקב מבין נבואות, מקובלים את החסידים, שכל דבר שקרה לעם ישראל בכלל יעבור לעלך עם ישראל, על כל אחד בפרט. ואם עם ישראל עבר חמישה דברים בזמן בתמוז, כל אחד מאיתנו יצטרך לעבור את זה בשלב כזה או אחר בחייו. ככל שנתכונן יותר נחסוך אולי תשעה באב נוסף. מביא המהר"ל דבר ראשון בי"ז בתמוז, נשברו הלוחות, נשברו הלוחות, משה רבנו יורד מהר סיני, עם ישראל במקום לחכות לו חשבו שמשה מושש לבוא ומושים עגל, ומשה רבנו שובר את הלוחות. מה זה אומר לגביי? כל המשברים שבחור עובר זה בשבירת הלוחות. איך נשברו הלוחות? בגלל שני דברים: חשבו שמשה מת ותעבור. משה מת, פירוש הדבר לכל אחד מאיתנו, חס ושלום, אנחנו חושבים שהרבנים גדולי הדור, עבר זמנם חס ושלום. לא, אתה יודע, אנחנו מבינים, הרבנים מחמירים, הם לא מקבלים את כל האינפורמציה אולי, אתה יודע, החצר הזאת, הסקנים הללו, חס ושלום. אם יש קטגוריה בתלמידי חכמים, חס ושלום, זה הרב הזה הוא ככה, זה הרב הזה הוא ככה. אז משה רבנו מת, וכאשר משה רבנו מת, כל אחד חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זו תחילתה של חורבה, זה תחילתו של חורבה, אתה מבין? כי מצד אחד אין דמויות, אין דמויות! תסתכל ולהגיד, אני רוצה להיות כמו הרב הזה! אני רוצה צדיק כמו הרב הזה, דמויות. ואז חס ושלום מתחילות התאוות, כי לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות ופרסיה. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות ופרסיה. חס ושלום, כל אחד מאיתנו צריך להתנקות. להתנקות מכל היצר הרע הזה. זה מעביר אותך על דתך ועל דעתך, תעבוד, השטויות, האבלים. תראה מה קורה, עם ישראל הפסיד הכל, הפסיד הכל. אם הם רק היו מתאפקים, מרקים שמשה רבנו יגיע, היו מקבלים את הלוחות הראשונים, לא היה שכחה, לא היה חטא העגל. היינו נכנסים לארץ, הגאולה הייתה מגיעה, תראה מה הייתה מרוויח. אני אומר את זה לעצמי, טמבל! אדם הולך אחרי תעבוד, כי לא יכול להתאפק, רגע, הוא מפסיד עולם ומלואו. אני חותם לכם על זה במאת האחוזים. אני מכיר אנשים שעשו שטויות בחייהם, עשו שטויות בחייהם, בהתחלה הרגישו מה אכפת לי, אני עושה מה שאני רוצה, זה כיף לי. תראה אותם אחרי זמן מסוים יושבים מסכנים עלובים. אם תשאל אותם, יכולתם לחזור בזמן אחורה, הייתם מתנהגים באותה צורה או לא? רובם ככולם, אני אומר לכם, אני עושה את כולם, אבל תלוי באיזה שלב הם נמצאים, הם מבינים איזה טעות עשיתי. מה עשיתי? בשביל מה? וזה עניין של או בעולם הזה או כל שכן בעולם הבא. לכן לא לעשות את הטעות הזאת, לדחות את היצרה. מה שנקצב חכמות אתה תקבל, אם נקצב לך ליהנות אתה תקבל את זה ביתר, אל תיקח את זה מאיסור. למה? אתה תפסיד גם עולם הזה גם עולם הבא. אז נשתברו הלוחות מכאן כל המשברים. אחרי זה הובקעה העיר, חזרנו מהובקעה העיר. אתה יודע מה זה הובקעה העיר? לכל עיר יש חומה, וזה הגדלות. אני אומר לך מפורש, הציבור מת הדתי חרדי יש להם חומה, טלפון כשר. זו הצלה של הדור, כי אדם שיש לו טלפון לא קשר, אז ממילא, איך אתה רוצה שחתו לו ישתה מהחלה? מה אתה רוצה? מה אתה חושב? כמה הוא יכול להחזיק מעמד? יש חומה בברך שהובקעה העיר, ברך שהחומה נסדקת, אז כל הרוחות הרעות נכנסות, וכל השטויות, ואחרי זה בחורים ובחורות באים, הרב, יש לי שאלות באמונה, יש לי, לא יודע, יש לי ספקות, לא נראה לי, מי אמר? יקירי, אני לא אומר לך את זה כדי לפגוע, אני אומר את זה לעצמי, זה לא בא מאוד איפה אינטליגנציה, אלא בחוסר קדושה, לבצר את החומה, שהחומה תהיה חומה רצינית, וכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה. אז הוא כעיר, זה דבר נוסף שצריך לדעת, להחזיר חזרה את החומה, שכל אחד יעשה את הגדרות שלו. יש לך מחשב, יש לך דברים, תעשה גדרות. חרות שלי, כמה בתים נהרסו מזה, כמה ילדים מושחתו מזה. חרות שלי, לשים חומה כמו שצריך, ובוטל התמיד. הדבר השלישי זה בוטל התמיד, היום קורבנות וקורבן וקורבן תמיד. אחד הדברים שקשה לאדם זה להתמיד, אתה חייב להתמיד אם אתה רוצה להצליח בתוך שלי, להתמיד. לא עם הצבוע, פעם אתה לומד, שבועיים אתה לא לומד, פעם אתה ישן, פעם אני עובר תקופה קשה, כבוד הרב, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, להתמיד בתוך שלי, אפילו קצת. אפילו קצת, אל תישבר מזה, לא משנה מה עובר עליך, אל תישבר, תעשה קצת. חופשה בין הזמן, כל מיני שטויות כאלה, זה לא קשור, ביהדות המתים חופשי. אין חופשות אצלנו, יש ברוך השם שאתה יושב ולומד, תחטוף רבע שעה, שעה, מה שאתה יכול, גם בחורה. כל אחד לא לתת לשעמום, לבטלה, כי הדברים האלה מביאים דברים לא טובים. לכן כרגע שברגע שבוטל התמיד, זהו, פה מתחילות הבעיות. פה מתחילות הבעיות, ואחרי זה יש חורבן בתשעה באב. ואז מגיע שהאפוסטורוס מסורף את התורה. למה הוא שורף את התורה? איך יש זכות בכלל להגול רשע כדי לשרוף את התורה? מביא הרמח"ל מידה כנגד מידה. אם לא נתת לתורה לשרוף בתוכך את כל הרע שיש לך, אז חד ושלוש שורפים לך את התורה. הרי בורא עולם גילה, בראתי לך יצר הרע, בראתי לך תורה תבליג. אי אפשר להתמודד מול יצר הרע רק על ידי לימוד תורה, על ידי קדושה ממלך. אם אתה לא נותן לתורה מת לכנס פנימה, לא רק לחזור בתשובה, לשים זקן, פאות, עושים כיפה מגודל של לא יודע מה, ועכשיו אתה כולך קודש קודשים, ממש לא מתוק שלי, אני אומר את זה לעצמנו, יש הרבה מה לעשות, זה ריצה לטווח רחוק, תאסוף כוחות, אל תשבר לי באמצע שלא יהיה בבוטה לתמיד, אבל תבין, חמוד שלי, תבין, תן לתורה להיכנס, תן לתורה ולשרוף את כל הרע הזה שיש בתוכנו, כי חד בשלום ההפך זה מצלם בהיכל. הדבר האחרון שקרה בי"ז בתמוז, ופה תשימו לב טוב, וזה סיבה לכל החורבנות. נעמיד צלם בהיכל, יש לך בית, זה קודש קודשים, יש לך ישיבה, יש לך לב, אל תכניס צלם בהיכל, אל תחשוב, כל מיני מחשבות לא טובות, תשמור על עצמך, אתה רואה משהו לא טוב, תוריד את העיניים, אתה רואה משהו לא טוב, תתרחק מזה מתוק שלי, תכניס קדושה להיכל, לא צלם להיכל, לכל אחד מאיתנו צריך בזה להתחזק, לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכך אומר רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי אומר שהוא פעם אחת הלך, הגמרא מספרת שהוא הלך יום אחד ככה עם תלמידיו, היה רוכב על חמור, היה יוצא לירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, וראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהנתן של ערביים. רבן יוחנן בן זכאי הולך עם התלמידים שלו, והם רואים אישה מלקטת שעורים מגללים של בהמה של ערבים. אומר על הביתי, בת מי את? מי את חמודה? מה קרה? תריך רק למצב של רעב, את מחטטת בגללים של בהמה של ערבים, לחפש שעורים. לסבר את האוזן, כן, שעורים זה מאכל של בהמות, אבל יש שעורים. יש שעורים של כאלה קשות, אי אפשר לאכול אותם, שהבהמה אפילו פועלת אותם, ואת זה חיפשה לאכול, תבינו איזה רעב היה, רעב נורא. שואל בת מי את? אומר לו, אני הבת של מקדימון בן גוריון, אחד מעשירי ירושלים. אומר לה, איך זה יכול להיות? איך הגעת למצב הזה? אומר לו, אתה לא יודע, כתוב בפסוק מלך ממון חסר. מלך ממון חסר, פירוש דבר, אם אתה רוצה שהממון שישמר, תמלח אותו. הכוונה תפריש ממנו לצדקה, אמר לנו, ואבא לא עשה. אמרה לו, לא מספיק, כנראה לפי דרגתו, איזה תביעה יש על הבן אדם, מה קורה איתך? אולי לפי דרגתך אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, אל תשווה את עצמך לאחרים, אל תבטל עצמך כל כך מהר, אתה יכול יותר. ואז רבי יוחנן בן זכאי מסיים, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בכם. שעם ישראל עושה את רצון בורא עולם, אין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם. אף אחד, אף אחד, אבל חס ושלום, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, ביד בהמתן של אומה שפלה. חס ושלום, תבינו לאן אפשר להידרדר, כי הפך, אני אומר את זה לעצמי, שאדם לא מרגיש, לא מרגיש, בסדר, לא תשמע, בסדר, אז אני לא יוכל, קצת קשה, מה, קיץ חם, אבל זה מזגן, אבל זה נשען, נשען, זה שיטה טובה, נשען, השם יעזור לי. אדם צריך לדעת אחת הבעיות, כאשר באו ליהויקים המלך ואמרו לו, תדע לך יהויקים, כתב ירמיאס מספר קינות, גמרא מסכת מועד קטן, כתב ירמיאס ספר קינות, אמר להם, מה כתוב? בוא תגיד לי, יהויקים היה המלך. אומרים לו, תשמע יהויקים, קח אותך בידיים, ירמיה כתב מגילה, כתב מגילה, נבואה, נבואה מזעזעת, מפחידה, מה כתוב בה? הוא שואל, מה כתוב בה? אמרו לו, איך היא ישבה בדד? תדע לך, העיר הולכת להיות בודדה. אומר, אנא מלכה, בינינו מה אכפת לי? אני המלך. בסדר, אז אנשים, זה אני המלך, אנא מלכה. אמר, אמרו לו, פחות תבכה בלילה, תבין, אנשים יבכו, אנשים יהיה להם רע. אומר להם, אנא מלכה, אני המלך, מה אכפת לי? אני לא אבכה, יהיה בסדר. גלתה יהודה מעוני, אנשים יגלו, תדע לך מה יהיה פה. אמר, אנא מלכה, אני עדיין מלך, אמרו שני, אשר יגלו בעיה שניים, אנא מלכה. דרכי ציון אבלות, אתה יודע מה זה היה? אבלות ברחוב! אנא מלכה אומרת, עד שאומרו לו משהו שנוגע אליו קצת, היו צעריה לראש, תדע לך אתה כבר לא תהיה מלך, זהו, יהיו צעריה לראש, אלה שרוצים אותה הם יהיו הראש. אמר לו, מה נאמרה? מי אמר את זה? תביא את זה מיד קרה בסמי גילה. אמר הרב שיימן, תדע לך, זה הבעיה של כולנו, אני אומר לי לעצמי להתחזק, אתה מרגיש, לי זה לא יקרה. בסדר, אז יש. חד ושלום, לא אף יש פיגורים, יש מחלות, אנא מלכה, סך הכל טוב לי, לא, סך הכל טוב לי. אני אומר את זה לעצמי, ופה אנחנו צריכים להתחזק, שכל אחד יבין, חס ושלום, כמה מחלות יש, כמה אסונות יש. בארץ, בעולם, כמה כל אחד צריך לדעת חס ושלום שלא היה פעם, אתה איך אתה לכוונת? ובורא עולם מחכה לך ודוחת מידת הדין ואומר לה לא, תני לו עוד הזדמנות, אולי הוא יחזור בתשובה, אולי ייקח את עצמו בידיים, לא עכשיו. ומידת הדין מקטרג את העולם הרבה מאוד זמן, מגיע לו על פי מעצר להיכנס בו חס ושלום, אבל בורא עולם עוצר אותה, לא, לא עוד קצת, אולי אולי יבין שמשהו בו לא בסדר. כל אחד מאיתנו צריך להבין את זה, לכן קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, אתה יכול לפתור את הדין בעליך מעל כל עם ישראל בתשובה אמיתית, חרטה, להתחרט, אבא לסליחה, להתחרט, בידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי, לקבל על עצמך שאתה לא רוצה את זה יותר, זה הכל. מה מבקשים ממך למות שלי? מה מבקשים ממך? להתחזק, תפסיק ולהתחזק, בפרט בעבור שמקטרג מעל כולם, חד ושלום, שנאת חינם. אם יש מישהו שיש לו משהו בלב על מישהו, תנקה את זה עכשיו, עכשיו, איך אפשר, לא אחידה, לבקש מבורא עולם, אנחנו רוצים בית מקדש, אבל אתה קורא שזה לא יבוא בגלל הלב שלך, שאתה מחזיק בו שנאת חינם, אבל הרב זה לא שנאת חינם, הוא פגע בי, הוא עשה לי, הוא זרקתי בישיבה, הוא דיבר עליי, הוא לקח לי, תעזוב, זה שנאת חינם הרי, משל למה הדבר, הוא אומר, משל קצת קשה, אבל שתבין אותו, אם יש את זה מורה בכיתה, ואחד התלמידים שיחק עם העיפרון, ולא מקשים, המורה אחד עכשיו תראו לכם, לוקח עכשיו, הוא אומר, תעשי את העיפרון בצד, והילד, לא, לא, הוא משחק, אז אותו מורה לוקח, חד ושלום, כי לוקח גרזן, מוריד את היד לתלמיד, נו, מה זה? זה ברור שכל הדברים בו להם משוגע, לך להקל את כל החיים שלך עכשיו. למה? מה אתה רוצה? הוא יניש אותו, מגיע לו. הוא עשה, הערתי לו, הזרתי לו, הוא יניש אותו. כל אחד מבין שזה עונש לא מידתי. זה עונש בחינם. זה עונש בחינם. סדר, מגיע לו עונש, אבל עונש מסוים לא מה שאתה עושה. אומרים חזק, אתה יודע מה זה שנאת חינם? בסדר, הוא פגע בך. אבל מה אתה עושה? מה זה כזה עניין? זה שנאת חינם, חמוד שלי, זה שנאת חינם, עשה מכלם, אבל מה זה שנאת חינם? אהבת עצמך, אתה יותר מדי אוהב את עצמך, איך דיברו עליך, מי מעז בכלל לעשות נגד רצונך? סליחה שאני אומר את זה, חתיכת אפס. מי אתה בכלל? אני אומר את זה לעצמי, להתחזק כל אחד איתנו. נוגעים בתשעה באב ללכת לבית הקברות. הנה בבקשה, זה סופו של כל אחד. דע מאין באת ולאן אתה הולך. ואולי חשוב מכל לפני מי אתה עתיד, ניתן דין וחשבון. שכל אחד איתנו יתחזק ולא יישבר מזה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וזה אנו של הקרובים המאורים זה בזה. אבל אתה צריך להתחזק ולהבין שביום תשעה באב זה הזמן, זה הזמן. סיפור שהיה לפני כמה שנים בבית של הרב שטיינמן, הגיע, סיפרו לו שבין הזמן הם יצאו לטיול, והיה בן אדם אחד שהלך לטייל והלך על פסגת הר והקיש אותו נחש, הקיש אותו נחש על פסגת הר, אין שם קליטה של פלאפון, אין שם קליטה של פלאפון, ועכשיו הוא לא יכול לזוז יותר מדי כי הנחש הקיש אותו. רצים החברים שאיתו למטה, רצים לנסות להשיג עזרה, אבל עד שמגיעים, ועד שמסוף לא מצליח לנחות, אבל עד שלקחו אותו לבית החולים פה, המחוסר הכרה, הוא שוכב שבועיים בין חיים למוות, בין חיים למוות, אחרי שבועיים השם מציל אותו. הוא פוקח את העיניים, מגיע אליו הרופא, אומר לו, היה לך נס, אתה יודע? הוא אומר, כן, ברוך השם, שבועיים כך ולכם. אומר לו, לא, הרופא, תדע לך, היה לך נס. אומר, מה? אני מבין, אתה זקן, ברוך השם, היה נס. אומר, לא, תקשיב טוב, אומר לו הרופא, אנחנו עשינו לך בדיקות איך שאתה הגעת לכאן ומצאנו שיש לך את המחלה הארורה, לא, אנחנו נצטרך שלך סרטן באחד האיברים הפנימיים ויש בגורות בכמספר מקומות בגוף, אבל הארס של הנחש שהתעכב בגוף שלך כל כך הרבה זמן שרף את כל הגורות וזה הציל אותך. אמר שטיינמן, מפה תלמד שלפעמים יש צרות שקורות לעם ישראל, אבל זה לטובתן. אבל קח את זה ותנצל את זה להתחזק. הרי לצערנו הרב זה לא שקורה, רק שקורה מה שאתה מתחזק. אז קודם כל תנקה את הלב מסינת חינם וכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כמו שאתה לא מתעצבן על מישהו שהפרצוף שלו שונה, למה יש לך פרצוף שונה? למה? ככה. אז אותו דבר, אל תתחס שהדעה שלו שונה ממך, אל תתחס עליו שהדעה שלו שונה ממך, ותפסיק לקטרג ודן את כל אדם לקו זכות. יש אתם קופס למתקנות, הנה דיברו עליי מאחורי הגב, הנה עושים לי דווקא, מה אתה יודע, הוא חזר על הרגלה, מה כתוב, ודן את כל אדם בקו זכות. מה זה קו זכות? דיברנו על זה ביום רביעי. בחור שמגיע בישיבה, נותן לו סיר של צ'וט, רוצה למצוא את הבשר, אז הוא מחפש, פה? לא. מה הופך עם הקו? פה? לא. עד שהוא מוצא בסופו של דבר, הוא מחזר אותו דבר, תחפש זכות אצל אחרים. תחפש, עד שתמצא, אל תדון אף אחד, הרי אתה לא היית רוצה שככה ידון אותך בורא עולם. ולכן הגענו לתשעה באב, זה המצב, בגלל שדור שלא נבנה בימיו, אומר הירושלמי כאילו החריבו, שכל אחד מתעצוף את הבדק בית. בורא עולם אוהב אותנו, אבל מי שיגיד שהקדוש הוא ותרן, יוותרו מאב, אתה רואה לבד, מה זה חורבן, כמה בשנים, זהו, כל אחד מתאנס את הבדק בית שלו, יבדוק, פשפש במעשיו, יעשה תשובה אמיתית, ישים את כל השטויות בצד, את כל התאוות עכשיו, להתחזק, תבין שבורא עולם אוהב אותך, ועד הרבה, היום הזה כזה גדול, כי יורדים הכי למטה שאפשר לך, אנחנו יושבים גם על הארץ, הגענו למקום הכי נמוך, הולכים לבית קברות, ללכת עוד יותר נמוך אפילו, אבל מפה אפשר רק לעלות, ושכל אחד מאיתנו יעודד את עצמו, ויחזק את עצמו, וידע שמשהו קטן שהוא עושה, יכול להיות משהו ענק עכשיו, אולי כל עם ישראל תלוי בך, אולי כל העולם מחכה לך, עכשיו זה ההזדמנות, תעשה תשובה אמיתית, תחזור לאבא בגעגורים, אבא, אשיבנו אבינו אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה הדבילה שירותה וימליך מלכותה ויצמח פור כנה ויקרב משיכל וחי יכון וביום יכון וחיה דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. ושלום עלינו ועל כל עמו ישראל, אמן.